ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום פסחים דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה. בשוליים ממול כתבנו, תחת הכותרת נושא, חמצו של נוכרי ברשות ישראל. הגמרא תפתח עם ברייתא, ומיד אחרי זה אתם תראו סימון שאנחנו מכנים הר געש, והבלטנו את שמותיהם של רב פאפא, רב אשי, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שתי גישות לפרש הברייתא שמתחיל עם המילים נוכרי שנכנס. וכעת נעבור לגמרא. תנו רבנן, נוכרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו אין זקוק לבאר. היהודי בעל הבית לא חייב לבאר את החמץ הזה. הפקידו אצלו, אם הנוכרי הפקיד את הבצק אצל היהודי והיהודי קיבל עליו אחריות כפיקדון, זקוק לבאר. אז לפני פסח אותו יהודי חייב לבאר את החמץ הזה. ייחד לו בית, אין זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא. נסתכל ברש"י, ייחד לו בית, כלומר לא קיבלו עליו, לא קיבל עליו אחריות, אלא אמר לי, היהודי אמר לגוי, הרי הבית לפניך הנח באחת מן הזוויות, אין זקוק לבאר. הגמרא שואלת, הסיומת של הברייתא שנאמר לא יימצא, מהי כאמר, איך לומדים מלא יימצא את מה שנאמר בברייתא? הברייתא סימה בנקודה מספר 3, בתוך הברייתא ייחד לו בית, אין זקוק לבאר, ואז אומר שנאמר לא יימצא. איך לא יימצא מהווה מקור לדין הזה? אמר רב פאפא, הרי שקאי, מה שכתוב שנאמר לא יימצא הוא שייך למספר 2. כשכתוב הפקידו אצלו, שהוא היהודי קיבל את הבצק, את החמץ כפיקדון וקיבל עליו אחריות, זקוק לבאר, ועל זה אנחנו אומרים כי כתוב לא יימצא. והכי כמר, הפקידו אצלו זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא. רב אשי אמר לעולם הסיפה קאי, הסיומת דהיינו שנאמר לא יימצא, זה באמת שייך למספר 3 בעניין ייחד לו בית. והכי כמר, ואנחנו נסתכל קודם ברש"י, לעולם הסיפה ולא יימצא, משמע המצוי בידך לכל חפצך, היינו תקבל עלי אחיות והווה תדידי. אז חזרה לגמרא, אז לפי רב אשי הסיפה קאי והכי כמר, ייחד לו בית אין זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא בבתיכם. כאן שמתם לב, הוספנו את המילה בבתיכם, זה המשך הפסוק, לא יימצא בבתיכם. והלאו דידי הוא, המקרה של ייחד לו בית, זה לא נחשב בבתיכם של היהודים, זה לא כי דנוכי, כי כאמר, כשהנוכי נכנס אחרי שהיהודי ייחד לו הבית לביתה דנפשי, כמה עיל הוא נכנס למה שנגדיר כביתו של הגוי עצמו. שואלת גמרא למימרא, ואנחנו כאן פותחים בקושיה שסימנו באורך 5 שורות. למימרא דסחירות קניה, ולכן הסחירות שהתבצע כאן הוא קונה, דהיינו הוא נחשב כביתו של הגוי. האם זה כך שסחירות קניה, שהגוי קונה הבית במסגרת סחירות והתנן, אף מקום שאמור להזכיר? גם במקום שמותר להזכיר לגויים, כאן זה ציטוט שהיא ציטוט חלקי, דהיינו יש רקע למה שנאמר כאן, היינו שרשי מביא, אגב, בדיבור מתחיל אף במקום שאמור להזכיר, בפרק כמה, דעבודת אלילים, דהיינו סוף פרק ראשון של מסכת עבודה זרה, דף כ עמוד ב, תנען אין מזכירים בתים לנוכרים בארץ ישראל, אבל בסוריה, שזה מקום צמוד לארץ ישראל, אבל לא, הוא לא ארץ ישראל ממש, מזכירים, אפשר שם כן להזכיר, וכל שכן בחוץ לארץ שאפשר להזכיר, בית לגוי, ואף המקום שהתירו להזכיר, לא לבית דירה התירו, אלא להעמיד בו בהמות ועצים, ולא שידעו הוא בא. אז ההתר שכירות מוגבלת. אז אומר הגמרא, אף במקום שאמור להזכיר, לא לבית דירה אמרו, בפני שמכניסים לתוכו עבודה גלילים, עבודה זרה, פסלים. והיא סל כדאית את שכירות קניה, אם תגיד, כמו שאנחנו רצינו לומר מוקדם יותר, ששכירות קונה, כי כמה היה כשהגוי מכניס את הפסלים, את האלילים לבית, לבית הידי נפשי כמה היה. אם אתה אומר ששכירות קונה, אז הוא מכניס את הפסלים לבית בית שלו, של עצמו. אז למה שיהיה איסור להזכיר לו לבית דירה, אלא מזה רואים שזה לא קונה, וזה לא נחשב ביתו שלו. זה ביתו של ישראל, ואסור לישראל שיהיה פסלים, עבודה זרה, בביתו. הגמרא מגיבה ואומרת שבאמת שכירות לא קונה, אז אם כן, איך מועיל ייחד לו בית? אמרנו מקודם שאם ייחד לו בית, אנוכי יכול להכניס לשם את החמץ, והיהודי לא זקוק לבייר. הגמרא מסבירה שאני הכה, פה בעניין חמץ שונה, דאף כרחמנא בלשון לא יימצא. בעניין איסור חמץ, הפסוק אומר לא יימצא. מי שמצוי בידך, רק זה אסור. יצא זה, למעט מקרה שייחד לו בית, שינו מצוי בידך, שאותו מקום מסורה לנוכרי. אז זה לא שהבית הוא הופך להיות של הנוכרי, כי שכירות בשלב הזה או בסוגיה הנוכחית נאמר ששכירות אינו קונה, בכל אופן אין חיוב ביאור אם ייחד לו בית, כי הוא לא נחשב מצוי בידך. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים סימון שאנחנו מכנים כתר, והוא סדרה של מימרות של רבי יהודה מרב בעניין מציאת וביאור חמץ. אומר הגמרא, אמר רבי יהודה מרב, המוצא חמץ בביתו ביום טוב, כלומר לא חול המועד אלא ביום טוב, כופה עליו את הכלי שלו כדי שלא ישכח ויבוא לאכילתו. אומר תוספות פה, כופה עליו כלי, אף אגב דעיקה למדמר פרקירה, אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל, והחמץ הוא לכאורה אינו דבר הניטל, אז איך הוא יכול לטלטל את הכלי לכפות עליו? הרי הוא לא יכול לטלטל את החמץ. עיקה לוקמי בצריך למקומו, יש להעמיד את הגמרא כאן שהוא צריך לאותו מקום שבו נמצא הכלי, שהוא לכן יכול לסלק את הכלי, וברגע שהוא כבר סילק את הכלי בהתר יכול לכפות לכפותו על החמץ. הנה מי החשרים משום דילמה עתי למכלה. פה למרות שיש כלל אין כלי ניטל על הדבר ניטל, פה בכל אופן יש התר כדי למנוע ממנו אכילת אותו חמץ. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבה, אם של הקדש הוא, אם החמץ הזה שהוא מצא ביום טוב הוא של הקדש, זה חמץ שהבעלים הקדיש אותו לבית המקדש, האם של הקדש הוא אינו צריך, הוא לא צריך לכפות עליו את הכלי, מה הייתה, מה, למה לא? תשובה, נבדל בדילי מיני. הבן אדם בלב הכי נבדל, הוא מתרחק מאחר שהוא הקדיש אותו, זה דבר שהוא לא יבוא, לא יתקרב אליו, והוא בכך לא יבוא לידי אכילתו. וגם הרב יהודה מרב, חמצו של נוכרי שמופקד אצל ישראל בלי קבלת אחריות עושה לו מחיצה 10 טפחים משום הקר. היהודי יעשה מחיצה בינו לחמץ הזה ביוד דלד ניסן כדי לעבוד הקר, ולא מספיק כפיית כלי כל שבעה. ואם של הקדשו אינו צריך, מה הייתה, מה? אותו דבר שאמרנו מקודם, מבדל בדילי אין שמיני. וגם הרב יהודה מרב, המפרש והיוצא בשיירה, מי שעומד להפלגה, מפרש הוא מן היבשה לים, שיירה גם הוא נסיעה למרחקים, אז אדם שעומד לנסיעה כזאת, קודם 30 יום, אם מדובר בזמן של יותר מ-30 יום לפני פסח, אין זקוק לבאר. תוך 30 יום זקוק לבאר. אם אותו נסיעה היא בתוך 30 יום, דהיינו קרוב לפסח, תוך 30 יום הוא חייב לבאר, לבאר את החמץ. אומר רש"י קודם 30 יום לפסח, וכמה למפרש בהמשך הגמרא תסביר כנגד המספר הזה של 30 יום הוא כנגד ששואלים בהלכות הפסח קודם פסח 30 יום, ומאז חל עליו להיזהר בצורכי פסח. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר אביי, הדיה מתוך 30 יום זקוק לבאר, לא אמרן אלא שדעתו לחזור, כלומר בימי הפסח, אבל אין דעתו לחזור, אין זקוק לבאר. ופה רבה מלא קושיה. אמר לי רבה, היא דעתו לחזור, אם מדובר באדם שחושב לחזור לביתו בפסח, אפילו מראש השנה נמי, אם הוא יצא מראש השנה חצי שנה לפני כן, הוא כן זקוק לבאר, כי הבן אדם מתכנן לחזור לביתו בפסח. אלא אמר רבה, הדיאמרת קודם 30 יום אין זקוק לבאר, לא אמר הנאלה שאין דעתו לחזור, כלומר לחזור בימי הפסח, אבל דעתו לחזור אפילו מראש השנה, אם הוא יצא בראש השנה והוא מתכנן לחזור בימי הפסח, זקוק לבאר. ואז דה רבה לתמי, רבה הוא לשיטתו במה שהוא אמר כאן, דיאמר רבה, אנחנו מדברים פה על יצירת אוצר, הוא הכניס תבועה למחסן, למקום של שהוא עוצר בו תבועתו, ומתחת יש חמץ. אז אומר דיאמר רבה, העושה ביתו אוצר. אנחנו נסתכל ברש"י, אוצר שכניס שם תבועה ותחתה החמץ, ואמרים לכמן חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבואר. אז אנחנו חוזרים לגמרא, העושה ביתו אוצר קודם 30 יום אין זקוק לבאר, תוך 30 יום זקוק לבאר. אומר רש"י, תוך 30 זקוק לבאר דלכתחילה לא זהו ביעורו, העובדה שהוא מכוסה זה לא נחשב ביעורו. קודם 30 אומר רש"י לא חלה חובת ביעור עליו, וכי מתי ההיא שעתה כשיבוא שעת הביעור לא מחויב, כי דמרן נפלה עליו מפולת. חזרה לגמרא, אמרנו רב אומר שאם אדם עושה ביתו אוצר ובשכבה התחתונה שם נמצא חמץ, אז אם מדובר בעשיית אוצר קודם 30 יום, אין זקוק לבאר, תוך 30 יום זקוק לבאר. וקודם 30 נמי לא אמרן שהוא לא זקוק, אלא שאין דעתו לפנותו. אבל דעתו לפנותו, וכאן הגענו לנקודה העיקרית, אמרנו מקודם שרבה הוא לשיטתו. אמרנו הוא לשיטתו בנוגע למי שיוצא להפלגה, אבל אם הוא, עם דעתו לחזור, גם אם הוא יצא מראש השנה צריך לבאר, גם פה הוא יצר את האוצר לפני, יותר מ-30 יום לפני פסח, אבל מה? אבל דעתו לפנותו, אפילו קודם 30 יום נמי זקוק לבאר. הגמרא שואלת, הני 30 יום, מהי אבידתיהו? הזכרנו את השיעור זמן של 30 יום, גם נגענו בתשובה כבר מוקדם יותר, אבל הגמרא כאן שואלת את השאלה הזאת, אותם 30 יום, מה המשמעות שלהם בקשר לענייננו, נקודת הזמן שבו או חייב או לא חייב לבאר את חמצו. הגמרא עונה כדתניא, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם פסח 30 יום, דהיינו 30 יום לפני הפסח, לפי התנא קמא אדם כבר מתכונן לקראת הפסח. רבן שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות, שבועיים. כאן רואים סימון חדש, המשולש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, נראה משולש וגם פס מפוטל. מקורות למחלוק התנאים בשיעור זמן ששואלים בהלכות הפסח לפני פסח. לפי התנא קמא ראינו כבר 30 יום, לפני כן מתחילים לדרוש בהלכות פסח, ולפי רבן שמעון בן גמליאל רק שבועיים. שואל את הגמרא, מה הייתה עמד את תנא קמא שהוא דיבר על 30 יום? הגמרא ממשיכה כעת בעמוד ב', שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני. פסח שני, בלי להרחיב על הדיבור עליו, מדובר באנשים שטמאים בפסח ראשון ולא יכלו לשחוט את הפסח ולאכול אותו, אז יש הזדמנות שנייה ביוד דלת אייר, זה פסח שני, ואנחנו רואים על פי הפסוקים שהגמרא תביא עוד מעט שמשה רבנו כבר בפסח ראשון עומד ומלמד על פסח שני, הפרש של 30 יום. אומר הגמרא שנאמר, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, דהיינו יוד דלת ניסן, וכתיב היו אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם, אנשים שלא יכלו לשחוט את הפסח ביוד דלת ניסן, אז עושים ביוד דלת אייר. כאן הגמרא לא מביאה ציטוטים מלאים, אלא מספיק לראות שבמדבר פרק ת' פסוק ב' מוזכר שעשו את הפסח במועדו ביוד דלת ניסן, ובפסוק ו' שם דובר כבר על אנשים שלא יכלו להקריב את הפסח ביוד דלת ניסן, אז או הם מקריבים ביוד דלת אייר. אומר רשי בשורה הראשונה, שרי משה רבינו עומד בפסח ראשון ודורש להן בהלכות פסח השני, דהיינו 30 יום, שהוא ב-14 באייר. ממשיך הגמרא, ורב שמעון גמליאל אמר לך שהוא לא הסכים ל-30 יום, הוא אמר שבועיים, אז מה הוא מבין פה בעניין הפסח ראשון פסח שני? אז רבי שמעון גמליאל אומר לך, איידי דאיירי במילי דפיסחה, מאחר שהפרשה מתחילה לדבר על קורבן פסח, קורבן פסח במועדו, מסיק לו לכל מילי דפיסחה. התורה משלימה ענייני פסח, אבל לא שנלמד מכאן השיעור זמן של 30 יום. מה הייתה עם הדרב שמעון גמליאל? מה הבסיס לומר שבועיים כמו כפי דברי הרב שמעון גמליאל? וכאן יש סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת נושא, סלש מבנה, רואים צורת מעוין, וכתבנו, ניסיונות להביא מקור לשיטה רבשים ממליאה דדורשים שבועיים לפני החג. אז אומר הגמרא, שהרי משה עומד בראש החודש, דהיינו ראש חודש ניסן, ומזהיר על הפסח, שנאמר החודש עוזר לכם ראש חודשים, וכתיב דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקח להם איש שה לבית אבות וכו', שמדובר ברכישת קורבן הפסח. אז אנחנו אמורים להבין מכאן שמראש חודש עד פסח, עד שחיטת הפסח, עובר שבועיים. הגמרא שואלת, ממאי דברי שיער חרקאי? מי אומר שמה שכתוב פה, החודש הזה לכם ראש חודשים, מדובר בעמידה בראש חודש? כדי להוכיח שבועיים, היינו צריכים לצאת מהנחה, או שיש כאן, מכאן הוכחה, שדובר בדיבור שהתחיל בראש חודש ממש. אבל איפה רואים ש... מדובר פה בראש חודש ממש, דילמה בארבע ביחה או בחמישה ביחה, כי אולי הוא עומד, משה רבנו עומד בדלת לחודש או בחמישי לחודש, ובכל זאת יכול להגיד שהחודש הזה, דיינו אנחנו עומדים בהי בחודש ניסן, החודש הזה, דיינו חודש ניסן, הוא ראש חודש, הוא ראש החודשים, הוא נקרא חודש מספר אחד. אבל לא רואים מכאן שהוא עומד באלף ניסן, זה מביא אותנו לניסיון מספר שתיים, אלא אמר רבה, אלא אמר רבה בר סימי משמי דרבינה מאחה, מכאן נראה, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית. יש כמה מילים שלא לא מוזכרים פה בגמרא, אבל הם בפסוק, אמרנו בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון ואמור. וזה נמצא במדבר פרק ת' פסוק א', וכתיב ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז אנחנו שוב פעם אמורים לומר או לחשוב שמה שכתוב וידבר השם אל משה במעשה בשנה השנית בחודש הראשון, מדובר באלף ניסן. החנמי שורת הגמרא, מה ידבר איש יערך הקאי? מי אומר שהוא עומד בראש חודש? תלמה בארבע בירחה או בחמישה בירחה הקאי, אולי הסיפור הוא שהוא עומד ברביעי או בחמישי לחודש. אז אין כאן שבועיים מדיבורו עד הפסח שיכול להוות מקור רב שמעון מביאים. תשובה, אמר רב נחמן בר יצחק, עתיה מדבר ממדבר, יש גזירה שווה שמנחה אותנו שדרכו לומדים שמדובר באמת באחד לחודש. כתיב האחר במדבר סיני, כתבנו את המילים האלו לפני מספר שורות בפסוק א', שם במדבר ת' כתוב וידבר השם אל משה במדבר סיני. אז כתוב פה מדבר סיני, וכתיב התם במדבר פרק א' פסוק א', מה כתוב? וידבר השם אל משה במדבר סיני בו על מועד באחד לחודש השני. כאן זה מפורש, אחד לחודש השני. מה להלן בראש חודש? שם מדובר באלף, חודש השני זה אייר, מה שחשוב לנו הוא היום הראשון של החודש. אז מה להלן בראש חודש? אף כאן בפסוק שלנו, דהיינו שבועיים לפני פסח, מדובר בראש חודש. לפני שנתקדם, נשים לב למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. פס כפול מופיע שם, והוא מגיש חודש הראשון, זה היה בספר במדבר, פרק ת' פסוק א', שם מודגש בחודש הראשון, ובספר במדבר, פרק א', לא פרק ת', פרק א', פסוק א', מוזכר חודש השני. הדגשה כתבנו כדי לעקוב אחר סדר הפרשיות שנראים שהם לא כפי סדר הדברים. הפסוק שמדבר על חודש הראשון נמצא מאוחר יותר מהפסוק שמתייחס לחודש השני. לכאורה הסדר היה צריך להפוך, להיות הפוך, שהפסוק שמתייחס לחודש הראשון היה צריך להיות יותר מוקדם בספר במדבר, לא פרק ת', אלא שם היה צריך להופיע בפרק א', והפסוק שמתייחס לחודש השני יותר מאוחר. אבל הוא הפוך. שואלת הגמרא, ונכתוב ברישא דחודש ראשון מה שכתוב במדבר פרק ת', והדא נכתוב אחר כך תכתוב דחודש שני, מה שאצלנו מופיע במדבר פרק א'. אז מה נאמר לעניין מה שנראה סדר הפוך? אמר רב מנשה בר תחליפה משמי דרב, זאת אומרת, מכאן אנחנו לומדים כלל חשוב, אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה לא כתובה בסדר כרונולוגי. יש דברים שהתרחשו מאוחר יותר והם כתובים מוקדם, לדברים שהתרחשו יותר מוקדם ובכל זאת מופיעים יותר מאוחר. אז זה הכוונה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אנחנו מתקדמים כעת לנקודה שמסומן אצלנו כנקודה ארוכה, הכוונה לשבע שורות הבאות. אמר רב פאפה, לא אמרן את הכלל הזה שאין מוקדם ומאוחר, אלא בתרי ענייני, בשתי פרשיות, אבל בחד עניינה, מהי דמוקדם מוקדם ומהי דמאוחר מאוחר. כשמדובר בעניין אחד או בפרשה אחת, הסדר הוא כן כרונולוגי, מה שמוקדם מוקדם ומה שמאוחר מאוחר. דהיינו, בפרשה אחת יש להבין שהסדר הוא כמו שכתוב. תהי לא תימה אחי, אם תגיד שאפילו בפרשה אחת אין משמעות לסדר, יש מידות שהתורה נדרשת בהם. אני מקווה שזה מוכר מסידור התפילה, בתפילת שחרית, לפני תפילת שחרית, הרבה מכירים, רבי שמואל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת, ובין המידות האלו, הנוסחאות שבו דורשים פסוקים, יש כללים כמו כלל ופרט וכלל, או פרט וכלל. המידות האלו הן בנויות על סדר כתיבת הדברים. ואם תגיד שבפרשה אחת אין מוקדם ומאוחר, אומר הגמדי לא תימא אחי, שאם לא תגידו שבפרשה אחת יש משמעות לסדר, כלל ופרט אין בכלל על מה שבפרט, זה ציטוט מאחד מהמידות שהתורה נדרשת בהן, דקודם יש כלל ואחר כך יש פרט, דלמה אם תגיד אין סדר, דלמה פרט וכלל הוא. ותו, פרט וכלל, נעשה כלל מוסיף על הפרט, זה אחד מהמידות הנוספות שיש, שדורשים את הפרט שמופיע לפני כלל, פרט וכלל, אומרים שהכלל הוא מרחיב ומוסיף על הפרט. אנחנו בשיעור שלנו לא נכנסים לדוגמאות ותיאורים מפורטים, רק מקבלים את הדברים כמו שהם, הם נוסחאות. אז אם תגידו שאין סדר, אז במקרה שנאמר פרט ואחר כך כלל, דלמה כלל ופרט הוא, ואז המשמעות הוא אחרת לגמרי. אז עד כאן הנקודה, שדרך העובדה שיש מידות שהתורה נדרשת בהן, חייבים לומר שבפרשה אחת יש סדר למקרא. הגמרא כאן ממשיכה עם קושיה וסומן כקושיה ארוכה, חמש שורות הבאות. אי הכי, אף אם אם תוכיחו שיש סדר מכך שיש כללים ומידות שהתורה נדרשת בהן, אפילו בתרי עניין אינמי, גם בשתי פרשיות יש לומר שיש סדר. אמרנו מקודם שאם מדובר בתרי עניין אין משמעות לסדר, כי אין מוקדם ומאוחר. אבל אם אתה מתבסס על כך שיש מידות שהתורה נדרשת בהן, צריכים להיות רגישים גם לסדר בשני עניינים. אז הגמור ממשיכה וממשיכה בתוך הקושיה הזאת ואומרת, הניחה שאפשר לומר אין מוקדם ומאוחר, אפשר להגיד את זה למדרמה כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנין אותו בכלל ופרט. שפיר, אם הם מרוחקים כמו בשני עניינים, אם זה נקרא רחוק זה מזה, אז אין דנים בכלל ופרט. שפיר, אפשר לומר, כמו שאמרנו מוקדם יותר, שבתרי עניין אין סדר. אלא למה דרמר דנים, יש מה דרמר שאומר שגם כלל ופרט המרוחקים, שהכלל נמצא בעניין אחד, הפרט נמצא בעניין שני, ובכל זאת כן דנין בכלל ופרט, מה עיקר למים? הרי אתה יכול להגיד שבתרי עניין אין מוקדם ומאוחר, הרי אתה משבש את המידה אם תגיד כך. הגמרא עונה, אפילו למדרמה דנין, גם לפי השיטה שאומר שבכלל ופרט המוחלטים דנין זה מזה, הנימי לי בחד עניינה, זה בנושא אחד, אבל בתרי עניין אין דנין. אם מדובר בשני נושאים, אז אין מוקדם ומאוחר. אני חוזר עוד פעם, אם מדובר בנושא אחד, למרות שהם מרוחקים זה מזה, כן דנים בכלל ופרט, אבל אם הם שני נושאים נפרדים ומרוחקים, אז אנחנו אומרים אין מוקדם ומאוחר. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רואים צורת בית וכתבנו חיפוש טעם למה הבודק צריך שיבטל, וביטול זה צריך להיות מיד אחר הבדיקה. הגמרא, אמר יהודה אמר רב, הבודק, מי שבודק את החמץ, צריך שיבטל, כלומר מיד אחרי הבדיקה. מהי טעמה? הרי למה צריך לבטל? הרי מבאר כל הנמצא אי נעימה משום פיורים, וכאן אנחנו מעלים השערה, ואחר כך נראה דברי רבה. כמו שאמרנו, אנחנו מחפשים הטעם לאותו ביטול. אי נעימה משום פיורים, הביטול הוא כדי לבטל את הפירורים, נגיד דברים שאתה לא מוצא אותם, לא חשיב, הם לא צריכים ביטול, הם לא חשובים בכלל. וכי תימה כיבא דמינתא להו, אגב ביתי, אולי תגיד, מאחר שהם נשמרים על ידי הבית, עצם זה שהפירורים נמצאים בבית חשיבי, זה הופך אותם להיות חשובים, זה לא נכון. והתניה, ואנחנו נביא הוכחה לכך מנושא אחר לגמרי, אבל העיקרון אפשר ללמוד משם. מה כתוב בברייתא? סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים. עכשיו, מה זה סופי תאנים? אומר רשי, והתניה סופי תאנים, סוף לכיתה תאנים, נמצאים בתאנה, תאנים שאינן מתבשלות כל צוחן עולמית. ממשיך שהוא משמר שדה ומתני ענבים, ובעל הבית זה משמר שדה זו שלא ייכנסו בני אדם לתוכה, ואין דעתו מפני התאנים, אלא מפני שיש בה ענבים שעדיין לא הגיע את הבציר, או סופי ענבים, שנראה את זה בהמשך, סופי ענבים שלא יתבשלו עולמית, ובעל הבית משמר שדה זו מפני שדהו זו שהן בתוכה ולא בשבילן, הוא לא שומר בכלל אותם סופי ענבים אלא בני מדלעות ומקשעות שבה, כי שועים ודלים שם הפרי עצמו, המילה מקשות ומילות קוראים כל האילנות. חזרה לגמרא, אדם שיש בשדהו מה שנקרא סוף איתנים, והוא שומר שלא ייכנסו אנשים לשדה בגלל שיש שם ענבים או סופי ענבים, ומשמר שדהו מפני מקשעות ומפני מדלעות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, הוא מקפיד על אותם סופי תנים, על אותם סופי ענבים, אסורים משום גזל וחייבים במעשר. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, זה מקווקו אצלנו בגמרות המסומנות, כי זה המשותף לסוגיה שלנו, הפירורים. בזמן שבעל הבית הזה לא שומר, הוא לא מקפיד עליהם, מותרים משום גזל ופטורים משום מעשר. אז אותו דבר בעניין הפירורים, אין צורך לבטל רק בגלל שהם נשמרים על ידי הבית. הרי אותם סופי תנים, סופי ענבים, הם נשמרים, אבל הוא לא מקפיד על אותם סופי תנים, סופי ענבים, ומילא רואים שהם מותרים. אדם שלוקח אותם שלו בשביל הוא לא עובר על גזל, וגם אין חובה להפריש מתרומות ומעשרות, מהם תרומות ומעשרות. אומר רש"י, פטורים מן המעשר, דהפקר פטור מן המעשר, ומצב כזה הם כמו הפקר. אז השאלה נשאלה, נאמר שהבודק צריך לבטל, מה משמעות הביטול הזה? הרי הוא בודק, ומה שהוא מוצא הוא מבאר, אז למה יש צורך לביטול? אמר רבא, הצורך לביטול הוא גזירה שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתי אילויה. אולי הוא ימצא איזו כיכר יפה, מאפה יפה, יהיה נחשב בעיניו, הוא ישה אותו, ואם הוא לא יבטל אותו, נמצא שעובר בבל ייראה. נסתכל ברש"י, ודעתו אילויה, חשובה היא בעיניו, וחס עלי לשורפה, ומשה אפילו רגע אחד, ונמצא עובר עלי, ובל ייראה ובל ימצא. אבל מי שביטלה, אינו עובר. זה לא כתב אלא תשביטו, לא כתוב תבערו. אפשר לקיים תשביטו על ידי אותו ביטול. ואז אם הוא מיד אחרי שהוא בודק הוא מבטל, גם אם אחר כך הוא ימצא אותו גלוסקה יפה, אותו כיכר יפה, הוא לא יעבור אבל יראה אבל ימצא, כי בביטול הוא קיים תשביטו. ממשיך הגמרא, והמשולשים שאנחנו רואים עכשיו מוסברים בשוליים תחת הכותרת מבנה קושיות על הסברו של רבא, שנתן טעם לביטול שצריך לעשות בשעת הבדיקה. אז אנחנו נעלה שאלה, וכי משכחת לי לבטלי, למה הדחף הזה לבטל מיד אחרי הבדיקה? שלא יבטל מיד אחרי הבדיקה, וברגע שהוא ימצא את הגלוסקה ואז יבטל, למה צריכים את הביטול מראש בלילה? הגמרא עונה, דילמה משכחת לי לבטר איסורה. החשש הוא שהוא ימצא אותו גלוסקה יפה אחרי שחל זמן איסור חמץ, ולאו ברשותי קיימה ולא מצאים מבטל. אם מדובר בשעה שכבר חל איסור חמץ, החמץ הזה לא נחשב ברשותו, ולכן הוא לא יכול לבטל דבר שלא שלו. דיאמר רב אלעזר, שני דברים אינן ברשותו של אדם, והסנה כתוב כאילו ברשותו, והכוונה להתחייב עליהן, ואילו הן, מה הם שני הדברים? בור ברשות הרבים, אדם חפר בור ברשות הרבים, זה לא שלו, אבל מי שיפול וינזק בתוכו, זה שחפר חייב לפצות. אז זה דבר שאינו ברשותו, אבל בכל אופן מוטל עליו אחריות. והדבר השני, וחמץ משש שעות ולמעלה. אז מה יוצא מכאן? שאם הוא ימצא אותה גוסקה יפה ולא ביטל מקודם, הוא לא יכול לבטל עכשיו, זה לא ברשותו. אבל מצד שני, הוא יעבור הבעל יירה, הבעל ימצא. אז זה הכוונה, אינו ברשותו, והסנה כתוב כאילו ברשותו. ועל זה בא הביטול מיד אחרי הבדיקה, שהכל עדיין כן ברשותו, והביטול גורם לכך שהוא מקיים תשביטו, ובכך לא בא לעבור, לא יבוא לעבור על בל יירה, בל ימצא. הגמרא שואלת, ונפתלי בארבע ונפתלי בחמש, ארבע כוונה בשעה הרביעית של היום, שעה החמישית של היום, למה צריכים ביטו בלילה? הגמרא עונה, כיוון דלב זמן איסור ההוא ולאו זמן ביאור ההוא, ההצעה שהעלית עכשיו לבטל בשעה הרביעית, שעה החמישית, זה לא זמן איסור וגם לא זמן ביאור, דילמה פשה ולא מבטל לי, כי אין על מה להיזכר שעה שלא זה ולא זה, אינו מועיל לו להיזכר. אומר רש"י, שורה האחרונה, פשע ישכח, יבוא לידי פשיעה שעל ידי מה ייזכר, אבל עכשיו שעסוק בבדיקתו יזכור לבטל. אנחנו ממשיכים לדף זין, ונבטלי בשיט, אז למה שלא יבטל בשעה שישית? עכשיו הוא לא יפשע, כי על ידי כך שהוא עסוק בשריפתו, דהיינו בשעה שישית הוא עסוק בשריפתו, הוא יזכור לבטלו. אז שוב פעם, למה לבטל בלילה דווקא? הגמרא עונה, כיוון דאיסורה דרבנן אילויה, כשאנחנו מדברים על שעה שישית ביום, שזה זמן של איסור דרבנן, איסור דאורייתא חל אחרי סיום שעה שישית, אבל מתחילת שעה שישית החמץ אסור מדרבנן, כי דאורייתא דמיה ולאו יושלי קיימא ולא מצים מבטל. דאמר רב גדל, אמר רב חייא בר יוסף, אמר רב, כדי להדגים את חומת העניין של שעה שישית, אומר רב, המקדש קידושי אישה, המקדש, הכוונה אישה, כסף קידושין, הוא נותן לה המקדש משש שעות ולמעלה, אפילו בחיטי קורדנייטה, כלומר לא מבעיה חמץ גמור, אבל אפילו חיטי קורדנייטה, הם חיטים שהם קשים מאוד, והסיכוי שהם הופכים להיות חמץ הוא סיכוי נמוך. ובכל זאת, קודם נסתכל ברש"י, משש שעות, הוא מקדש אישה מתחילת שש, מתחילת שעה שישית, איסור דרבנן, כי האיסור דאורייתא הוא חל אחרי שעה שישית, בתחילת שעה שביעית. אפילו בחיטי קורדנייתא, הצומחים בהרי ערערת, קשים הם מאוד, ואפילו אחי, אין חוששים וקידושין עם באו עליהם מים, מים הוא מחמיץ. אז אם אותם חיטי קורדנייתא נרטבו, אז האישה אינה מקודשת, ואף אגב דעתי איסור הנעת חמץ דרבנן דשש, ומפקה קידושי תורה, למרות שמדאורייתא החיטים האלו הם ראויים, עוד לא חל שום איסור מדאורייתא, רק מדרבנן חל האיסור. והאישה קיבלה, נקרא לזה כסף קידושין, דיינו אותם חיטים היא קיבלה, אז מדאורייתא היא מקודשת. ובכל זאת אנחנו אומרים שבא איסור הנאה של החמץ, איסור הנאה אומר שהחיטים אינם נחשבים כלום, אין להם שום שווי, אישה לא תקדש בהם. אז אנחנו אומרים פה שבא איסור הנאת חמץ דרבנן דשש ומפקע קידושי תורה ושרי, ובכך אנחנו בעצם מתירים, ושרי אשת איש, למה? איך זה יכול להיות? מה שדאורייתא היא כן אשת איש, ואנחנו אומרים היא לא אשת איש, מכוח איסור דרבנן, המתרצים בכמה דוחתים, כל דמקדש, הדת דרבנן מקדש, והפקר בית דין הפקר, והם הפקירו ממונו. היסוד של קידושים הוא שאדם מקדש, על דעת הרבנן. אתה מקדש לפי הכללים שהניחו הרבנן, והרבנן יש להם שליטה על בעלות ממון. זה הכוונה בביטוי הפקר, בית דין הפקר. והם הפקירו ממונו, הם קבעו שבשעה שישית זה לא נחשב ממונו, ובכך נוכל לומר שהאישה אינה מקודשת. אז מה אמרנו עכשיו? אמרנו שאם אתה מציע לבטל בשעה שישית, זה לא מועיל. למה? כי בשעה שישית הרבנן קבעו שהחמץ הוא אסור ולא הוא כבר איננו ברשותך, ובכך אתה לא יכול לבטל דבר שהוא לא שלך. אני קורא עוד פעם את הדין של רב המקדש אישה משש שעות ולמעלה, אפילו בחיתין קודנטה, אין חוששים לקדושין, היא איננה מקודשת. הגמרא שואלת, נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה, אנחנו מתכוונים לשבע שורות הבאות. ולבטל איסורה, אחרי שחל איסור חמץ, לא מציעים לבטלה. מה אתה אומר שהוא לא יכול לבטל? דעת תניא, הרי היה יושב בבית המדרש, מדובר בערב פסח, אדם ישב ולומד בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, מבטלו בליבו, אחד שבת, אחד יום טוב, הוא יבטל את החמץ. בשלם השבת משכחת לה, המקרה של שבת אנחנו יכולים להבין אותו שמדובר לפני זמן איסורו, כגון שחל 14 להיות בשבת, תהיינו י' ד' ניסן ערב פסח חל בשבת, ומדובר בחמץ שזה עדיין ברשותך, זה רק י' ד' ניסן, אתה יכול לבטל את החמץ בזמן שאתה יושב בבית המדרש רחוק מהבית. אלא יום טוב, יום טוב זה פסח, באתר איסורה הוא זה אחרי שחל איסור חמץ, וכתוב שאתה יכול לבטל. אז מה רואים? נגד מה שאמרנו מקודם, שגם אחרי שחל איסור חמץ אתה עדיין יכול לבטל, אז למה שלא לבטל בשעה שישי? הגמרא מתרצת, נשים לב שהשורות הבאות, שש שורות הבאות, מסומנות כתשובה ארוכה. אמר רב אחא בר יעקב, אחא בתלמיד יושב לפני רבו עסקינן. הסיפור הזה של יום טוב, מדובר בתלמיד שיושב לפני רבו, הוא לא יכול לקום באמצע השיעור וללכת הביתה ולטפל בחמץ, הוא עוד לא חמץ, ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו, אינו חמץ, הוא עיסה שהיא נילושה ועדיין לא החמיצה, זה עיסה מגולגלת, זה לישה, והוא עוד לא החמיץ, הוא מתיירא שם התחמיץ, וזה אומר לנו שעוד לא אסור, רק אחרי שיחמיץ הוא הופך להיות חמץ, ואסור, אבל הוא עוד לא חמץ. קדים ומבט עליהם מקמית את החמיץ. זה, על זה דובר בברייתא שהיה יושב בבית המדרש, ולפני שזה יחמיץ הוא מבטל אותו. נכון, מדובר בפסח, אבל אין בעיה, הוא לא חמץ, אז הוא כן שלא, אז יכול לבטלו. דייתא נמי שעדיין לא החמיץ, דייתא נמי כבר בקריאה מדוקדקת אפשר לראות שזה הפירוש שעוד לא החמיץ, דקטני היה יושב בתור בית המדרש, על זה מדובר שיושב במדרש ועוד לא החמיץ, שמע מינה שעל זה דובר ולכן יכול לבטל. אבל אחרי שחל איסור חמץ אין על מה לדבר, לא יכול לבטל, ולכן אנחנו הסברנו שיש יש צורך ויעילות לבטל לבטל החמץ מיד אחרי הבדיקה בלילה. עד כאן שיעורנו להיום.